טוב, אנחנו בנתיב התשובה, כידוע, פרק א', בסוף העמוד הראשון. המהר"ל הסביר שהמטרה של האדם, של התורה, זה לעשות את האדם שכלי יותר. כלומר, מבין את ערך הטוב, את ערך הטוב ואת משמעות הרע. אדם מטבעו אינו שכלי. הוא אינו שכלי לגמרי. כל אחד לפי דרגתו, כמובן. והתורה, השכל הגמור. כלומר, בהירות הדעת אמת מוחלטת. מפזרת כל ערפל, כל חושך. בדרך כלל שאדם חוטא, הוא חוטא מצד החיסרון הטבעי שבו. מה שהמהר"ל אמר, שהוא אינו שכלי לגמרי, אפילו כשהוא מזיד. גם כשהוא מזיד זה עדיין לא נקרא שהוא עשה את זה מתוך שכל. כי הוא חושב שהוא מבין את משמעות מעשיו, אבל הוא באמת לא מבין עד הסוף. אבל אם האדם חוטא ויודע שחוטא והבין בשכלו שחוטא, ואז זה כמובן כבר לא מצד החיסרון הטבעי אלא מצד שכלו, ואז זה הרבה יותר חמור. כן, ככל שאדם יותר מודע למה שהוא עושה, אז הוא חוטא יותר מצד המדרגה האמיתית שלו. המדרגה הטבעית היא עוד לא המדרגה האמיתית של האדם. המדרגה האמיתית של האדם היא מדרגתו האלוקית, הנשמתית. הנשמה רואה את הכל, יודעת את האמת, אבל האדם במדרגתו האמיתית הוא לא רק נשמה. לכן אמר המהר"ל, ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא והיה לו לשוב מן חטא, וזה מורה שחטא שלו מצד השכל, לא מצד שאינו שכלי גמור, ואז מתחייב מן התורה השכלית, דבר זה יען אשר קראתי ותמענו נתיתי ידי ואין מקשיב ותבראו כל הצעתי ותוכחתי לא אביתם לשמוע, אז יקראונוני ולא הנה, ישחרוני ולא ימצאוני. ועל זה הוא מביא את המדרש, ובמדרש אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינין, לומר לא הייתה ממנו שיעשה תשובה. מדובר על פרו. יש פתחון פה למינין לטעון שפרו סתם נענש, כי הוא לא יכול לעשות תשובה, שנאמר כי אני הכבדתי את ליבו. אם פרו היה רוצה, לא היה יכול. אמר לי רבי שמעון בן לוי, יסתם פיהם של רשעים, אלא פסוק במשלי ג', אם ללצים הוא יליץ. הקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרו הרשע, כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא 5 פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך והכבדת את ליבך, הרי אני מוסיף לך תומה על תומתך. וכל זה כאשר יתרה בו לשוב ולא שב, אז החטא הזה נחשב מצד שכלו, ושוב אין תשובה לדבר זה. ולכך אמר, אז יקראו נני ולא אענה. כאשר מתחיל השם יתברך באדם שישוב, ולא שב, הקדוש ברוך הוא נועל לפניו פתח תשובה אחר כך. כלומר, המדרש הזה מוכיח בדיוק את מה שהמהר"ל אמר קודם. חמישה פעמים הקדוש ברוך הוא מתחשב בפרעה, שהוא חוטא בלי שכל. אבל אחרי שאתה מתרה בו בפעם הראשונה, ובפעם השנייה, ובפעם השלישית, ובפעם הרביעית, ובפעם החמישית, זה סימן שפרעה החליט לחטוא מצד שכלו. כלומר, יודע את האמת, יודע את ריבונו, ומתכוון למרוד בו. אז כבר, אם זה ככה, אז באמת, מה נעשה? לא יעזור לך, לא יעזור להתרות בך פעם נוספת. כי מה זה יוסיף? זה, מה זה נקרא נועל ליבו. איך הקדוש ברוך הוא הזה עושה את זה? הקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל ליבו מן התשובה. איך הוא עושה את זה? הקדוש ברוך הוא נועל ליבו. מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות להפסיק לחטוא מצד הגברת שכלו, כמו שהוא הסביר בתחילת הפרק. כל חטא הוא חוסר הכרה, כל חטא הוא חוסר ידיעת האמת. לכן ניתנה תורה. תורה נקראת אמת. אמת קנה ואל תמכור. זה האמת, זה התורה. נכון. אז אם כן, התורה זה אמת. עכשיו, אצל פרעה אין תורה. יש תורה. ודאי שיש תורה. משה רבנו זה התורה. בא משה רבנו אומר לפרעה, אם אתה תמשיך, תקבל מכה. מקבל. זה תורה. פעם שנייה, אם אתה תמשיך תקבל עוד מכה, מקבל, זה תורה, זה אמת. אתה רואה שאני לא מספר לך סיפורים. פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, זה תורה. אתה רוצה להמשיך לחטוא, זאת אומרת, הבנת, ידעת, הכרת, ואף על פי כן החלטת ללכת עם הרע נגד הטוב. זאת אומרת, אין יותר מה לעשות. מה נוסיף לך שכל? אבל כבר החלטת לחתום מצד שכלך, אז מה זה יעזור? כל מה שנוסיף כבר לא יועיל. זה נקרא שזה נועל דלת בפני מי שרוצה לחתום. כן?
אבל הרב, אם אדם מגיע גם לנסיך דעתו, ובאמת ריכוז הכי גבוה, לא משנה מתי, בכל אופן, הדעת הזאת תהיה מוגבלת, כי זה דעת של אדם. אדם...
אתה מלמד זכות בקיצור, אתה אומר, תמיד אני יכול לטעון, שבאמת האדם לא חטא מצד שכלו, זה מה שאתה עושה. אתה צודק. כן, כן, לא, לא, זה...
באמת הוא היה יודע את הקדוש.
נו, ברור, כן.
כולם היו רובצים, לא
יפותים, אבל לגבי פרעה למשל, משה רבינו פונה אליו, אז מצד מה שפרעה יכול לקלוט, אין יותר מזה שמשה רבינו בא בעצמו בשם השם. זאת אומרת, יש מדרגה מסוימת שזה השיא של מה שאדם יכול לקבל. זה השיא. יותר מזה שהקדוש ברוך הוא ישלח שליח ישיר ומיוחד לפרעה, לא יכול להיות. יותר מזה, הוא גם מקבל הוכחות מן המציאות. אם אדם חוטא נגד המציאות, הוא נענש. למשל, אם אדם קופץ ממקום גבוה, הוא יחטוף מכה. אבל לא ידעתי שאני אקבל מכה. אתה יודע מן הניסיון שיש חוק כוח המשיכה. אם אתה חוטא נגד המציאות, אתה נהנש. על ידי מה? על ידי חוקי הטבע, על ידי חוקי המציאות. המציאות זאת האמת היותר גדולה. אז פעם ראשונה אתה יכול להגיד, טעיתי. אולי זה לא נכון. פעם שנייה, כן. פעם שלישית, כן. פעם חמישית, זהו. מה יכול להיות יותר מזה? אתה רואה מצד המציאות, שאומרים לך שתבוא מכה, באה מכה. אומרים לאדם, בחורף תלבש סוודר. פעם ראשונה מתקרר, פעם שנייה מתקרר, פעם שלישית דלקת ריאות. אתה נענש. כי עכשיו יש לך את כל מה שמתאים למדרגה השכלית שלך. כן.
הבעיה היא, זה המעגל הזה, הבעיה היא זה להתמודד עם היצר כשמופיע. זאת אומרת, אז העמידה של ההשכלה זה לא משנה, לדעתי. אבל הנקודה היא לדעתי של, לפי השאלה שנשאלה, אז זה מוציא את המקום של הבחירה החופשית. זאת אומרת, הוא מוציא את הנקודה של ההשתדלות של הבן אדם לקראת הפעם הבאה. זאת אומרת, איפה ההשתדלות
שלך? כשאתה אומר שהוא חטא.
אחרי, בין לבין, בין המושכל לחטא. מה הוא עושה בינתיים? זאת אומרת, זה העבודה שלנו.
כן, אתה צודק, זה העבודה שלנו. כלומר, השאלה שאתה שואל היא באמת הבעיה של שמזכיר הרמח"ל לגבי השכחה הטבעית. יש שכחה טבעית אצל האדם. זה נקרא חוסך שכל, שהוא לא שכלי לגמרי. שכלי לגמרי זה אומר שהדבר עשה עליך רושם שלא נמחק. לכן בתורה הרבה פעמים יש עזרה שלא לשכוח. זכור את יום השבת לקדשו. כמה פעמים אדם באמצע השבת שוכח שזה שבת והולך להדליק את האור? שכחה טבעית. זה חיסרון. עכשיו, מה בעצם מטרת הפגישה של האדם עם התורה? מטרת הפגישה של האדם עם התורה זה שהרושם של האמת יהיה בל יימחק. זאת אומרת, זה לא השכלה, מה שאמרת. השכלה, קיבלתי ידיעה, אבל היא עוד לא חתומה בנפש. לכן, לא חשוב רק שאדם ילמד תורה, אלא איך ילמד תורה. יש בתורה לא פחות הדרכה איך ללמוד תורה מאשר מה ללמוד. למה? כי הדאגה האמיתית של התורה היא לא רק שאתה תלמד תורה, אלא שהתורה הזאת תהיה רשומה בנפש בל יימחק. כלומר, שאתה תהפוך להיות מאדם לא שכלי לאדם שכלי במהות, בטבע. לכן מה כתוב? ושיננתם. למה הדרישה של השינון? כדי שיהיה רושם בל יימחק. אתה לומד גמרא, סוגיה אחת חוזרת בש"ס 10 פעמים. בסדר, כבר ראינו. לא, עוד פעם, מהכיוון הזה ומהכיוון הזה, מכל הכיוונים האפשריים, כדי שהרושם יישאר בנפש. עכשיו, יש רושם שמצד השינון, ויש רושם מצד המציאות. כשאדם מקבל מכה, הוא זוכר את הכאב. אז פעם הבאה הוא זהיר. פרו מקבל מכה, הוא לא יכול לשכוח שהוא קיבל מכה. טוב, שחרתי פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית. זה עושה אותך שכלי. אם אתה החלטת בכל זאת להמשיך לחתור, אז זאת אומרת שאתה, עם השכל שלך, החלטת ללכת נגד הטוב בעד הרע. זה בחירה שלך. זה החלטה אסטרטגית ללכת אל הרע ולא אל הטוב.
אחרי זה אתה מצטער.
כן.
כמו שהרב אומר יש מצב שהאדם לא יכול לחזור בתשובה?
יש מצב קיצוני שמוזכר כאן שהאדם לא יכול לחזור בתשובה. כותב הרמב״ם ותמיד האדם יכול לחזור בתשובה. סתירה.
זה
השאלה. אז התשובה היא, תמיד אפשר לחזור בתשובה. אם אתה תצליח להיות עוד יותר שכלי מהמדרגה השכלית שבה חטאת. הבנת מה שאני אומר עכשיו?
אני מבין מה אתה אומר, אבל זה עדיין...
לי יש סיפור מפורסם של אלישע בן אבויה. זה קשור לפרשת השבוע. שאלישע בן אבויה למד בתורה שבזכות שתי מצוות יש אריכות ימים. בזכות כיבוד אב ואם ובזכות שילוח הקן. בשתי המצוות האלה, היחידות בתורה, כתוב במפורש מה השכר. במפורש. שמה? אריכות ימים. יום אחד, ראה אבא אחד שמבקש מהבן שלו להביא לו ביצים מן הקן שנמצא במקום גבוה. הבן זריז במצוות כיבוד אב ואם, טיפס על העץ. הלך להוריד את הביצים, מת, נפל, מת. אמר אלישע בן אבויה, זה תורה וזה שכרה, עד כאן. זהו. עזב את הכל. ואז ניסו להחזיר אותו בתשובה. כל פעם שניסו להחזיר אותו בתשובה, אמר, אין לי תשובה. עזבתי את הכל, זהו, הלכתי רחוק, אין. פעם אחת, ניסו להחזיר אותו בתשובה. הוא אמר לו, שמעתי מישהו שאומר, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. כלומר, בקיצור, אין, זהו, זה ידוע, חתום בשמיים, אין לי תשובה. מסבירים. אז רק רגע, לפני שמסבירים, שואלים, אבל באמת הוא צודק. הוא צודק, אלישע בן אבויה. הוא רואה שמה שכתוב בתורה לא מתקיים. תירוץ, וארכת ימים, לא הכוונה בעולם הזה. כוונה בעולם שכולו ארוך. וכי בעולם הזה אתה יכול להאריך ימים? אתה יכול להאריך ימים? מה שתאריך בסוף זה נגמר. כמה תאריך? 70, 80, 90, 100, 120, נגמר הסיפור. אז מכל מקום לא תוכל להאריך ימים. בעברת הימים, זה באמת בעולם שכולו ארוך, שמה תאריך ימים. לכן אלישע בן אבויה טעה. הוא באמת טעה? יש דבר כזה? שאדם מאריך ימים בעולם הזה? ודאי ש... ודאי! ודאי! בוודאי! אלא מה קרה לאלישע בן אבויה? במדרגה שלו, שהיא הייתה מדרגה עצומה, אלישע בן אבויה במדרגה של תנאים, מצוטטים דברים במשנה בשמו. זאת אומרת, הוא במדרגה של התנאים, אתם מבינים על מה מדברים? במדרגה שלו... הוא שכלי לגמרי, לפי מדרגתו, וזהו, זה מה שאני מבין. יש פה סתירה, לא מסתדר לי, אני עוזב את הכל. לכן אין לו תשובה. כי מבחינתו, אין לו מה להוסיף. מישהו יבוא ויגיד לו, תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו. אתה תסביר לי? לי לאלישע בן אבויה, שיש לי פרק בשמי, בעבוד דרבי נתן. אתה תבוא תסביר לי? אתה יודע מה זה מדרגת התנאים? מה אתה חושב שאני לא מבין? תתחיל לעשות לי חידושים? במדרגה שלי אין יותר ממה שאני מבין. ואני החלטתי בדעתי שזה לא בסדר. לכן אני עוזב את הכל. לכן אין לו תשובה. אבל באים רבותינו ואומרים שאלישע בן אבויה יש יותר מזה. זה לא ההבנה האחרונה. אז אתה שואל, האם יש דבר כזה שאדם לא יכול לחזור בתשובה? כן. לפי מדרגתו, כן. כי מבחינתו הוא לא ראה שיש לו מה להוסיף. זה מה שהיה חבל. פה אתה צריך אותה מידה שאומרת, בטח יש עוד משהו. אבל זה קשה מאוד, כי במדרגות מסוימות, האדם בטוח שיותר ממה שהוא הבין, אין כבר מה להבין. זה המבחן הקשה. זה המבחן הכי קשה. המבחן הכי קשה, האם אתה תהיה מוכן לעוד השלמה שכלית. כשאתה בטוח שאתה כבר הגעת לכל ההשלמה השכלית, הוא למד את כל התורה, הוא היה במדרגה של התנאים, זה קשה מאוד. זה לא פשוט. רבי מאיר לומד אצלו. אז מה עוד הוא אפשר להוסיף? אפשר להוסיף. ואם הוא היה מוסיף, אז הוא היה מבין עוד יותר. יש תירוץ לקושייה של אלישע בן אבויה. זה לא בדיוק שאנחנו מבינים את התירוץ. כי לכאורה זה גם הפשט שמה שכתוב בפסוק, שוערכת ימים, זה גם בעולם הזה. והוא ראה דבר שהוא סותר. מה אתה חושב שאתה מבין את הכל? תמיד יש עוד משהו. אז אם אתה מוכן לקבל עוד השלמה, תהיה לך תשובה. זה הכלל. כל מי שחושב שהוא פרופסור האחרון בעולם שמבין את הכל, אין לו תשובה. הוא סגור. כי הוא חותם מצד מדרגתו השכלית. אין כבר מה להוסיף למדרגתו השכלית. אבל אם אחד אומר, יש לי קושייה, אבל בטח יש עוד משהו להבין, אז יש לו פתח של תשובה. לעוד השלמה שכלית. זה התירוץ. לכן הרמב״ם מצד אחד כותב שיש דברים שמעגבים את התשובה, ומצד שני הוא כותב שאם האדם רוצה לשוב בתשובה, אפילו ברגע האחרון של חייו, מקבלים את תשובתו. שום דבר לא יסתום את זה. מצד האמת, תמיד יש לך מה להוסיף במדרגה השכלית שלך. כן?
הוא לא.
הוא כן.
לא אומר שזה מעכב התשובה.
מה?
הוא אומר, הרמב״ם אומר, זה נועה את התשובה.
כן, אבל הוא כותב בנוסף לזה שיש תמיד לאדם תשובה. נו, אז איך אתה מתרץ? אלא זה נועל לפי מדרגתך. אתה נעלת. זה כמו אדם שנועל את עצמו מבפנים וזורק את המפתחות החוצה. בעיה. כי הוא לא יכול לצאת. אתה נעלת את עצמך. אלישע בן אבויה אמר, זהו, זה הפירוש של הפסוק. ודאי שענו לו. אבל הוא לא היה מוכן לשמוע, כי הוא אומר, אני כל מה שתגידו אני מבין. כל מה שאתה מבין, כל מה שתגידו אני יודע. זה בעיה מאוד גדולה. פה אתה צריך לעוד שלב נוסף, והאיש משה ענב מכל אדם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נינה... את כבודך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לא ירני האדם וחי. כאן משה רבינו עומד במבחן. מה, אני משה רבינו לא יכול להבין את זה? אני כתבת עליי בתורה שלא קם כמשה עוד, אז מה אתה אומר לי שיש לי דבר שאין לי השגה? הוא עומד במבחן. והאיש משה ענב מכל אדם. זה המדרגה. פה, במדרגה הזאת, משה רבינו המשיך הלאה. כן?
רב,
כן.
חורה, אבל לומר שהדין לא בעולם הזה ועולם הבא, גם פה יש קושייה. כי מה שייך להוסיף אין בעולם הבא, עולם הבא עולם של נצח. הוסיף ימים לנצח.
נכון, לכן באמת, אתה עכשיו מסביר, מה אלישע בן אבויה יקשה על מי שיתרץ לו את התירוץ הזה. לכן הוא בבעיה. כי כל דבר שיגידו לו אומר, כן, בסדר, הבנתי. אבל זה לא מתאים. מה שאתה מסביר לי, זה לא מסתדר. אבל אתה צריך לקבל שריבונו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה צריך להבין שיש מדרגה שכלית יותר גבוהה מהמדרגה שלך, ושם האמת מתבררת. ולכן, לא כולם נפלו מן הכיסא כשקרה מה שקרה. אלישע בן אבויה בא וסיפר בית המדרש. אז מה החכמים אחרים, מה עשו? אמרו, וואי, וואלה צודק. לא, אמרו בסדר. אז נתקלת בבעיה, יש בו קושיה, יש בתורה תירוצים. מבינים, לא מבינים, אנחנו תופסים, לא תופסים. זה חשבון שלנו. אבל יש מדרגה שכלית גבוהה יותר מהמדרגה הזאת. אסור לאדם להגיע למסקנה שהוא הגיע למדרגה השכלית האחרונה, שאין משהו מעבר לה. כי אז הוא נועל את הדלת בפני עצמו. הוא נועל את תשובתו. כי כל מה שיוציא את האדם מן החטא, זה שהוא יהיה יותר שכלי ממה שהוא. שיש בתורה השלמה בשבילו. כן.
כן.
אם אתה, אדם רגיל זה אדם מישראל. פרעה הוא בחוץ. אז עושים איתו ספר. הוא בחוץ. מי שהמלך של מצרים, הוא באמת במקום לא פשוט. הכל שם חושך. אז הקדוש ברוך הוא מבין, בוא נתחשב בנסיבות. לכן באמת, זה משתנה מאדם לאדם. איך הקדוש ברוך הוא מבהיר לו את האמת. יש אדם שבפעם אחת, למשל, אתן דוגמה. בדיני נפשות, אם אדם עובר על איסור שחייבים עליו מיטה, צריך התראה. צריך התראה. כי אדם תמיד יכול לטעון, שוגג. אדם, אתה רואה אדם מחלל שבת. אי אפשר להעמיד אותו לדין חייב מיטה אם לא יתרו בו. היי, ינקל, היום שבת. טוב, יודע. המלאכה, זה אסור לעשות מלאכה בשבת. יודע. אבל המלאכה הזאת, שעכשיו אתה משקה את הגינה, זה אסור. זה איסור מן התורה. אתה חייב על זה מיטה אם אתה ממשיך. יודע. עכשיו אתה יודע. תלמיד חכם, לא צריך התראה. כי תלמיד חכם לא יכול לטעון שהוא שוגג. אה, כבוד הרב, אסור להשקות גינה בשבת. מה אתה תגיד לי? אני מלמד הלכות שבת. לא צריך התראה. כלומר, לפי פרעה, 5 פעמים. ריבונו של עולם עלה רחוק איתו. אדם רגיל, מספיק 3. כן.
אז לפי השוקות, זה רק מוכיח שאדם טועה בגלל מגבלותו השכלית. ואז, כביכול, נניח בעולם האמת, איך באים מבן אדם כזה בטענות? בגלל המגבלה השכלית שלו. הוא בתור בן אדם, הגיע עקב המגבלה השכלית, לא עקב...
כי בעולם האמת יכולים להוכיח לו שהמדרגה השכלית שהייתה לו הספיקה לו כדי לא לחטוא. הנה חינמי, אין עונשין מן השמיים עד לגיל 20. מאיפה לומדים את זה? מדור המדבר. מי נענש בדור המדבר? כל מי שהיה מגיל 20 ומעלה, פחות מגיל 20, אין עונשין מן השמיים. מה, אדם, לא יכול להיות שאדם בן 18 מבין? לא עד כדי כך. צריך קצת בשלות. יש דברים שכדי להבין את חומתם צריכים קצת בשלות. זה לא כל כך פשוט. גם אם אתה מבין בשכל, גם אם למדת בבית ספר, עדיין חסרה לך בשלות נפשית. ההבנה זה לא רק עובד רק עם המוח, עם התאים של המוח. הבנה זה הבנה כוללת. זה מצד הנפש, זה מצד ניסיון החיים, זה מצד החוויות שעברו עליך. יש הרבה דברים גורמים אצל האדם להבנה. התורה החליטה שעד לגיל 20, אדם הוא לא במדרגה כזאת, שעדיין אפשר להגיד שהוא יודע מה הוא עושה עד כדי כך שמענישים אותו מן השמיים. בדיני אדם, כן, מגיל 13, הנה פרשת השבוע, בן סורר ומורה. מגיל 13 ויום אחד, למה אתה קונב מאבא ואמא כסף? כי אני רעב. טוב, ומה הלכת לקנות עם הכסף? לחמניה ושוקו? לא. הלכתי לקנות בשר ויין. בגיל 13 אתה קונה בשר ויין במכולת? כן. לעשות על האש. נניח, זה היה ל"ג בעומר? לא. נניח שאתה עושה על האש. אבל יין? מצבך לא טוב. זאת אומרת, יש דברים שמבינים, יש דברים שלא מבינים. אז מפה, כשאדם דנים את האדם בשמיים, הנה אחי נמי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה באמת, יש דברים מסוימים שיכול להיות שאף אחד לא הגיע לדרגה השכלית הטוטלית שאפשר יהיה להניש אותו על הכל. אבל יש דברים שאומרים לאדם, סליחה, אנחנו יודעים בדיוק מה הבנת ומה ידעת, ולכן ככל שהאדם הוא יותר במעלה, מדקדקים יותר איתו. כי אומרים שהדרגה השכלית שלו כבר מספקת כדי להבין מה שהוא עשה. הלאה. כן.
איך אישה בנבויה לא הבין שהסולם שהבן עלה לבית בזלים היה רעוע? כן, זה כבר לא מביא.
יש הרבה אנשים שמטפסים על סולם רעוע ולא מתים. זה מה שהוא יענה. מה זאת אומרת? כל מי שמטפס על סולם רעוע מת. ומה אתה עושה עם ההבטחה של התורה? מה זאת אומרת? מי אמר בכלל? מה? בוודאי. אז תגיד, איפה שהנזק מצוי? זה לא, זהו, בן הסתם. זהו פעל לפי הדרך הרגילה. תאמין לי שלאישה בן אבויה יש לו מה לענות לכל מה שטוענים. אם הוא הגיע למצב הזה שהוא עזב את הכל, אז זה סימן שהוא בוודאי חיפש. אני בטוח שימים ולילות אלישע בן אבויה ישב עם הראש בין ידיו וניסה למצוא פתרון לשאלה. והוא לא מצא. זה לא ככה, קם בבוקר קריזה. זה אלישע בן אבויה. זה לא עם קריזות. הוא חקר בדעתו. בדק מכל הכיוונים, ניסה למצוא תירוצים, פתח את כל הגמרות.
אבל הוא קיבל מכוון.
מה?
הוא לא קיבל את התירוצים
שלו. הוא לא קיבל, כי הוא התווכח איתם. כי הוא במדרגה כזאת, שהוא יכול להתווכח איתם. יש בתורה דין זקן ממרא. מה זה דין זקן ממרא? יש דין זקן ממרא. זקן ממרא זה ככה. יש תלמיד חכם באיזה עיר. הוא פוסק הלכה בעניין מסוים. מישהו קצת מתפלא מן הפסק שלו, הולך לסנהדרין שבעירו. אומר, תשמעו, הרב הזה פסק ככה. מה הוא פסק? שאפשר לאכול בשר בלי שחיטה. מה? כן. הוא מלמד את זה ברבים. קוראים לזקן ממרא לפני הסנהדרין. שלום, שמענו שכבודו חידש חידוש שעוד לא שמעתה אוזן מעולם, שמותר לאכול בשר בלי שחיטה. אכן, אני יכול להוכיח. טוב, מביא הוכחות, ראיות. אומרים לו הסנהדרין, אנחנו לא ככה קיבלנו. לא קיבלתם, אבל יש לי הוכחות. השבוע סיפרו לי סיפור דומה על אחד שאומר דבר משונה מאוד נגד כולם. הוא אומר, יש לי הוכחות, מה אתם תעשו? אז אומרים לו, תשמע, אנחנו קיבלנו ההפך ואתה לא מסכים איתנו, נלך. איפה? לסנהדרין שבירושלים, לסנהדרין הגדולה. מגיעים לסנהדרין הגדולה, מה קרה? אנשי הסנהדרין הקטנה שבעירו אומרים את טענותיהם. הוא אומר את טענותיו, ואנשי הסנהדרין בלשכת הגזית מקשיבים בהקשבה רבה. זה תלמיד חכם. זה לא אחד שעכשיו גמר בית ספר תיכון. הוא ידוע ומפורסם. אם הוא לא ידע מפורסם, אין דין של זקן ממרא. דין של זקן ממרא זה רק בתלמיד חכם ידוע ומפורסם. שמורה הוראה לרבים. שומעים, 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 שומעים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אנשי הסנהדרין דנים, גם במקורות שהוא מביא, והטענות שמשמיעים. בסוף מקיימים דיון, אומרים לזקן ממרא, במחילה מכבודו, בדקנו את כל מה שאמרת, אבל המסקנה היא לא נכונה. עכשיו, אנחנו לא אומרים שאתה לא חכם, אנחנו לא אומרים שאתה לא תלמיד חכם, אנחנו לא אומרים שאתה לא יודע ללמוד, אנחנו אומרים שהלכה למעשה לא ככה פוסקים, נקודה. למה אנחנו אומרים? בגלל שאנחנו מבינים את זה אחרת, בגלל שקיבלנו במסורת אחרת. יש דברים שזה עניין של מסורת, וככה קיבלנו מרבותינו, ולא כמו שאתה אומר. אנחנו מבקשים ממך לא להורות את זה הלכה למעשה. זה שאתה חושב ככה, זה עניין שלך. אבל להורות את זה הלכה למעשה, לא. אם הוא חוזר הביתה, והוא לא מלמד לעשות ככה, אין בעיה. אבל אם הוא אומר לאנשים לעשות כדעתו ולא כדעת הסנהדרין, חייב מיטה בחנק. עד כאן. זאת אומרת, לפעמים אתה לא מצליח לשכנע בן אדם. בסדר, אתה לא מצליח לשכנע אותו, בסדר. הוא תמיד חכם, הוא מתווכח. אומר לך, לא, זה לא כמו שאתה מבין, זה כמו שאני מבין. בסדר, אין בעיה. עד שצריך לפסוק את זה לרבים. אז אלישע בן אבויה, ברור ודאי שאמרו לו חכמים, אבל זה לא ככה, אפשר להסביר את זה אחרת, לא כמו שאתה מסביר. תתווכח. אבל עכשיו הלכה למעשה צריך לשמור שבת. אתה חייב לשמור שבת. מסכים, לא מסכים, יש לך פסוקים, לא פסוקים, אתה חייב לשחוט. גם אם תוכיח לי מכל הפסוקים שבתורה שאפשר לאכול בשר בלי שחיטה, אתה חייב לשחוט. למה? כי ככה הלכה מקובלת בישראל. אבל לפעמים זה בדיוק הבעיה. הפלונטר הוא באדם שהוא תלמיד חכם, הפלונטר הוא באנשים חכמים שהם לא מוכנים לקבל. מה? הוא לא עושה את עצמו, הוא באמת חכם, ויש לו בגלל זה, יש לו קושי. יש קושי, והקושי הזה הוא בא לידי ביטוי בחובת הקבלה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, וכן הלאה. תורה זה לא רק חוכמה, תורה זה אמת, והאמת הזאת היא מתבררת, יש שיטה לבירור האמת הזאת. בירור האמת של התורה זה לא כמו בירור האמת המדעית, זה משהו אחר. מראש התורה זה אמת, גם אם לא הוכחת. כן.
רציתי לשאול לגבי
אליעזר
בן
הרקנוס,
שהוא אמר שאין
לו
תורה, אבל הוא אמר שלחנן.
כן.
האם זה אותו מקרה?
ודאי.
ולמה הוא התעקש?
ודאי. ושמטו אותו. שמטו אותו. אומר לו רבי יהושע, והוא קיבל הוכחות, רבי אליעזר בן הרקנוס, במחלוקת עם רבי יהושע. הוא קיבל הוכחות. לטובתו, רבי אליעזר בן הרקנוס. אומר רבי יהושע, טוב, אז מה? מה אז מה? אתה רוצה יותר מזה? לא בשמיים. יש פה חכמים, יש שיטות, איך פוסקים. בסדר, אתה מותר לך לחשוב ככה, אבל לא להורות את זה הלכה למעשה.
אבל למה הם בסוף, זה נקרא, למה הם החרימו אותו?
זה מה שאמרתי, הם שמטו אותו. למה? כי הוא התעקש בדעתו להגיד על מה שהם אמרו, ההפך. אתה יכול להבין אחרת, אבל אתה לא יכול להמשיך לומר שזאת הדעה המקובלת של התורה. אתה יכול להגיד, בסדר, אבל לא ככה. רבי יהושע אמר, תפקידנו לפסוק, אנחנו פוסקים ככה, קיבלנו סמכות מן השמיים, נקודה. אתה אומר שלא ככה, בסדר, אבל אל תפסוק את זה לרבים. כן.
הרב קודם אמר שצריך להבין שישנה מדרגת
שכלית יותר גבוהה מהרמה שלך, ושם אני אחזיר את האמת.
כן.
אז מה אני אמור להבין מזה? ברמה שאני מגיע אליה, שאני לא רוצה להבין את האמת, האמת נמצאת פשוט רמה אחת מעליי, או שבכל מקום שאני מגיע, שהגעתי למסקנה שזה האמת, אז הרמה השכלית שלי מספיק גבוהה.
לא, זה אומר שבמדרגה שבה אתה נמצא, אתה תופס ממד מסוים של האמת, ואתה צריך לדעת שמעל הממד הזה יש ממד נוסף.
של אמת.
של גילוי האמת בצורה יותר מוחלטת. אנחנו עסוקים בגילוי האמת. האמת קיימת בעולם. רק אנחנו עסוקים בגילוי האמת. במדרגה שבה אני נמצא, יש גילוי מסוים של אמת. לכן גם יכולות להיות מחלוקת בין מחלוקות בין החכמים. איך יכול להיות מחלוקת? איך יכול להיות? מה, יש אמת אחת. בממד הזה, האמת הזאת מתגלה בשתי בחינות. הלל, שמאי. פעם, התורה לא הייתה מתגלה בזוגות, מסביר המהר"ל. היא הייתה מתגלה באדם אחד. אדם אחד, כל התורה. פתאום מגיעה תקופת הזוגות, ככה קוראים לזה. אומר המהר"ל, יש פה ירידה מסוימת. שכדי לגלות את האמת, לפחות צריכים שני חכמים. אחר כך, אחרי תקופת הזוגות, צריך כבר עשרות, מאות, אלפי, עשרות אלפי חכמים. זה לא פשוט, אבל זה בגלל ממד גילוי האמת. ואתה צריך את כל הממדים האלה כדי להתקרב לאותה אמת. טוב. כל טוב.